לסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורה של מנחת טוקשור אגדית, שחקנית ויזמית מהעשירות בעולם, כלומר, אופרה ווינפרי כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים בדגש על יזמים ותיקים וחדשים להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בקריירה ובחיים. בתור ילדה, אופרה חוותה חיים מאתגרים. עד לגיל 15, היא כבר חוותה דברים שרוב האנשים לא יחוו לעולם. אופרה סיפרה במשך השנים סיפורים על ילדות קשוחה שהייתה לה. היא סיפרה על עוני מחפיר, מכות שהיא קיבלה מהסבתא ועוד כמה סיפורים כאלה. במשפחה שלה הייתה התנגדות לסיפורים האלה. הם טענו שהסיפורים הם לא נכונים, ועל חלק מהסיפורים היו טענות שאופרה המציאה את הסיפורים רק כדי להשיג רייטינג. ההיסטוריה של אופרה מראה שהייתה לה נטייה להעצים ולהפריז בסיפורים שלה, אבל אין דרך לדעת במדויק מה האמת. היום נשמע את המשך הסיפור של אופרה. נשמע איך אופרה, בהכוונתו של ורנון, יצרה לעצמה דרך חדשה. דרך שהעצימה אותה, את היכולות שלה ואת השאיפות העצומות שלה. תכינו את עצמכם לפריצה של אופרה. מכירים את ההוא שמדבר איתכם בפקודות? קצר, מונוטוני, בעצם כמו אשתי.
אמו דום.
ואתם בכלל לא אוהבים שידברו איתכם עם רגשות, בחום או עם הרבה פרטים, כמוני. בעולם יש 4 קבוצות של סגנונות תקשורת שונים לגמרי, שכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות בצורה שונה. לדוגמה אשתי ואני. רוב הקצרים שיש במערכות יחסים קראו כי השיחה נועלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך ליצור שיתוף פעולה במקומות מאמתים דרך סגנון התקשורת, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי, שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-4008. בפרק הקודם, שמענו שאופרה חזרה לבית הספר אחרי שהתינוק שהיא ילדה נפטר. כשאופרה חזרה לבית הספר, היא עשתה שינוי. בתחילת השנה שלה בבית הספר, היא הייתה שקטה ומופנמת. היא הייתה מגיעה לבושה בסוודר גדול והתיישבה מאחור בכיתה. עכשיו, היא התלבשה אחרת, נכנסה אנרגטית לכיתה ולקחה המון תשומת לב לעצמה, כמו שהיא הייתה רגילה רוב החיים שלה. היא אמרה לחברים ולמורה שלה שהיא הולכת להיות שחקנית מצליחה בעתיד. היא ידעה מה היא רוצה להיות והיה לה דרייב גבוה להשיג את זה. ורנון, שהיה ספר עצמאי, הרוויח טוב, אבל במשך חייו הוא עבד בכמה עבודות גרועות. זו הסיבה שהוא הדגיש והיה קשוח כשזה הגיע ללימודים. כשאופרה התלוננה בפניו שילדים אחרים מתלבשים יותר טוב ממנה, הוא ענה לה, קודם כל, תכניסי משהו לראש, כלומר לימודים. ואז, בעתיד, תוכלי לעשות מה שתרצי. בבית הספר, אופרה הצטרפה לליגת הנאומים של טנסי. שנייה, בואו נדבר על הליגה הזאת ובכלל. תראו, ארצות הברית מן הסתם שונה מכל מקום אחר. הם מאוד תחרותיים, וחשוב להם להכניס את התחרותיות כבר מגיל קטן. לכן, בבתי הספר בארצות הברית יש ליגות תחרותיות בספורט, בשירים וגם ביכולת לנאום. ככל שעולים בגיל, כך יש יותר אפשרויות להצטרף לליגות השונות שמתחרות ברמת העיר, האזור, המדינה ובסוף גם ברמה הארצית. לגבי אופרה, המטרה שלה ושל המורה שלה היה להכין אותה לזכייה בתחרות של מדינת טנסי ולהיות מועמדת לתחרות הארצית. היא למדה איך לנאום, איך לדבר בצורה נכונה מבחינת דקדוק, ואיך להציג את הנושא שלה באופן דרמטי שיעניין את השומעים. בשנה שאחרי כן, היא כבר הפכה להיות הנציגה המובילה של בית הספר לתחרויות. היא זכתה במקום הראשון בתחרות של טנסי והגיעה לתחרות הארצית. בתחרות הארצית, אופרה הגיעה עד שמינית הגמר. באותה השנה, היא גם השתתפה בתחרות של ארגון גדול מאוד של כנסיות של שחורים. היא הגיעה לתחרות הגמר שנערכה בפילדלפיה, ושם, מול קהל של 10,000 צופים, היא נתנה נאום חזק ומרגש. היא זכתה במקום הראשון בתחרות. בשנה שאחרי כן, אופרה שוב ניגשה לתחרות בטנסי וניצחה בה. בתחרות הארצית היא הגיעה למקום החמישי. אופרה הייתה שונה מרוב הילדים בבית הספר. היא הייתה ילדה שחורה שדיברה בלי מבטא והסתדרה נפלא עם הילדים הלבנים, עד למצב שרוב החברים שלה היו לבנים. אופרה החליטה לרוץ בבחירות של מועצת התלמידים של בית הספר בתור סגנית ראש מועצת התלמידים. היה לה סלוגן נפלא שאני אנסה לתרגם. הוא הולך ככה: שימו קצת צבע בחיים שלכם, הצביעו לאופרה הדגולה. שימו לב לביטחון העצמי שלה ולחוש ההומור הנפלא שלה. אופרה נבחרה לתפקיד שהיא רצתה. זה לא הספיק לה, והיא גם המליצה על עצמה לזכות בפרס של הילדה הכי פופולרית בבית הספר. אופרה זכתה גם בזה. שוב, תראו עד כמה חשוב ביטחון עצמי ולאן הוא יכול להוביל בחיים. אופרה ניסתה להיבחר לכל מיני תארים נוספים, אבל בהם היא לא הצליחה. היא שמרה על ציונים מצוינים כל הזמן. היא יצאה לוועידת נוער ארצית פוליטית כאחת מנציגות הנוער של טנסי. בקיצור, היא פעלה להגשים את עצמה. כדי להמשיך להגשים את החלומות שלה בתחרויות ובנאומים, אופרה רצתה ספונסר שיעזור במימון. היא נכנסה לתחנת הרדיו השחורה של נשוויל וביקשה שהם יהיו הספונסרים שלה. הם הסכימו. כמה שבועות אחר כך, אופרה חזרה לאסוף את הכסף. אחד מהשדרנים שמע אותה, בחורה שחורה מטנסי, מדברת בצורה רהוטה, ללא שגיאות ובצורה מעניינת. הוא ביקש להקליט אותה מקריאה חדשות. היא עשתה את זה בצורה נפלאה, והוא החליט להעביר את הקלטת להנהלה כדי שישמעו אותה. בתקופה ההיא הייתה דרישה מהממשל להכניס נשים ובני מיעוטים לתפקידים ברדיו, כך שהיא הייתה מושלמת עבורם, והם החליטו להעסיק את אופרה בת ה-17 כמתלמדת בתחנה. כעבור כמה זמן, מהתחנה, החליטו לשלוח את אופרה לתחרות של מיס מניעת שריפות. אני רציני, יש כזה דבר. זו לא הייתה תחרות יופי, אלא תחרות של מי שמעבירה מסר בצורה טובה ורעותה, כי הזוכה הייתה צריכה לעבור בבתי ספר ולהסביר את החשיבות של הקפדה על הוראות הבטיחות בשריפות. בדרך כלל, כולם שלחו לתחרות הזו בחורות לבנות, אבל הפעם, תחנת הרדיו שלחה את אופרה. השנה הייתה 1971. אופרה הייתה השחורה היחידה מול 15 מתמודדות לבנות ושופטים לבנים. היא לא ענתה תשובות קיצ'יות, אלא הביאה את עצמה, וענתה את האמת שלה, עם חוש ההומור שלה, אפילו שהאמת לא תמיד נשמעה כמו התשובה הנכונה. מועמדת מספר אחת, אם היית זוכה במיליון דולר, מה היית עושה?
הייתי תורמת חצי מהכסף לעניים, ועם החצי השני הייתי מממנת לעצמי לימונים מאוניברסיטה היוקרתית לתואר ראשון ושני.
מועמדת מספר 2, מה היית עושה אם היית זוכה במיליון דולר?
אני הייתי נותנת להורים שלי את כל הכסף. מגיע להם לקבל את הכסף. הרי הם הקריבו מעצמם כל החיים ונתנו לי כל כך הרבה, שזה רק צודק לתת להם בחזרה.
מועמדת מספר 3, אותה השאלה.
אני הייתי מממנת את החובות של ההורים שלי, ואז תורמת את שאר הכסף לארגונים שעוזרים לחברה שלנו, כמו מעונות לנשים מוכות ומוסדות שתומכים בילדים יתומים.
מועמדת מספר 4, מה את היית עושה אם היית זוכה במיליון דולר?
אם הייתי זוכה במיליון דולר, יום אחרי כן הייתי יוצאת לקניות ומבזבזת את כל הכסף על שופינג של בגדים.
נחשו מי ניצחה? אופרה. כמה שבועות אחרי כן היא סיימה את הלימודים שלה וקיבלה תעודת בגרות. אופרה הייתה צריכה לבחור מה היא עושה בהמשך. הייתה לה עבודה קבועה ברדיו כמגישת חדשות, והרוויחה כסף טוב, כך שהיא לא ממש רצתה ללכת ללמוד. אבל, ורנון דרש שהיא תלמד במכללה. אופרה נרשמה למכללה מקומית, שנקראה אוניברסיטת מדינת טנסי. המכללה הזאת הייתה מכללה של שחורים בעיקרה, זו הייתה המכללה הפחות טובה באזור, אבל זה מה שוורנון יכל להרשות לעצמו. אופרה שנאה את המכללה. היא לא התחברה לאנשים שם ולא התגעתה בלימודים שם. לאופרה גם היה עניין עם איך שהיא נראתה. היא לא חשבה שהיא יפה. היא סיפרה שהיא הייתה מחכה למגזין של נערות כל שבוע, ואיך שהוא היה מגיע, היא הייתה קוראת על כל הטיפים שכתבו שם לאיך להיראות יפה. אז היא הייתה מנסה עליה את כל מה שהיא קראה. אופרה הייתה פעילה מאוד והייתה ממוקדת בלקדם את החיים שלה כלפי מה שהיא רצתה שיקרה בעתיד שלה. היא גם הצטרפה לקבוצת משחק במכללה והופיעה במחזה, אבל הביקורות עליה היו נוראיות. אופרה שמעה שיחצן שהיא הכירה קנה את הזכויות לתחרות של מיס טנסי השחורה, שהייתה תחרות יופי. הוא רצה להפיק אותה. אופרה יצרה איתו קשר ונרשמה לתחרות. הוא לא חשב שהיא מספיק יפה, אבל הדרך שהיא דיברה הייתה מרשימה מאוד, והיא כבר הייתה מוכרת בעיר, אז היא התקבלה. היה מאוד קשה לרשום בנות לתחרות, כי לא היה פרס כספי, וגם לא איזה חוזה מיוחד, אלא רק הטייטל וזר פרחים. אופרה התחילה להתאמן ולעשות דיאטה כדי להתכונן לתחרות. מבחינת אופרה, התחרות הזאת יכלה לקדם לה את הקריירה לכיוון שהיא רצתה. היא והאחרות שנרשמו עזרו לחפש עוד מתמודדות לתחרות. התחרות התחילה. כשהגיע הזמן להציג את הכישרון שלה, היא פנתה את הקהל ביכולת שלה לנעום ולספר סיפור מעניין. היא עלתה לחמשת האחרונות. כשהקריאו את השם של המקום הרביעי, כולם, כולל אופרה, התפלאו. הבחורה שהייתה המועמדת המובילה לזכייה, הגיעה למקום הרביעי. לאט לאט, נשארו פחות ופחות בנות, עד שלהפתעת הקהל ואופרה, אופרה זכתה. נחישות, אמרתי כבר? מתישהו אחרי כן עלו על טעות שהתרחשה. מישהו שינה את המקום הרביעי והמקום הראשון. יש מספר גרסאות למה שקרה, אני אספר על שלושת העיקריות. אחת, הייתה טעות ולא שמו לב. שתיים, הייתה טעות ולמחרת זיהו, ביקשו מאופרה לוותר על הכתר והיא לא הסכימה. שלוש, היחצן שהפיק את התחרות החליף את השמות כי אופרה הייתה כבר דמות מוכרת והוא רצה ליצור כותרות על התחרות דרכה. אני נוטה להאמין לגרסה השלישית, אבל אתם מוזמנים לבחור לכם תיאוריה משלכם. בכל מקרה, העיתונים פרסמו את השם והתמונה של אופרה כזוכה בתחרות, שהייתה הראשונה עבור נשים שחורות. עכשיו, היה לאופרה ברזומה שתי תחרויות מפורסמות שהיא זכתה בהם ויכלה להתהדר בהם. אופרה נשלחה לייצג את טנסי בתחרות של מיס אמריקה השחורה, או במילים אחרות, מלכת היופי השחורה של אמריקה. בתחרות הזאת היא נשרה כבר בשלב הראשון. כשאופרה חזרה לנשוויל, היא דיברה בגלוי על הרצון שלה להיות בטלוויזיה. אז מתחנת הרדיו שלה יצרו קשר עם תחנת טלוויזיה מקומית וסידרו לה שם ראיון. אופרה התקבלה. גם על תחנות הטלוויזיה היה בתקופה ההיא לחץ לגוון את העובדים שלהם. לצורך העניין, בשנות ה-60 כל העובדים בתחנה היו גברים לבנים ובדרך כלל פרוטסטנטים. כשאופרה הגיעה, התחנה כבר העסיקה כתב שחור ואישה אחת. אופרה סיפרה שבתופס הבקשה שלה היא שיקרה והיא הייתה בטוחה שקיבלו אותה רק בגלל שהם רצו לגוון את העובדים, והיא סגרה להם שתי נקודות בבת אחת. היא הייתה גם אישה וגם שחורה. כנראה שיש משהו במה שאופרה אמרה, אבל היא גם נראתה טוב והייתה רהוטה מאוד, אז היא די התאימה בגלל הכישרון שלה. אופרה הופיעה בפעם הראשונה בטלוויזיה בינואר 1974. היא עבדה ככתבת, אבל היא לא הייתה כל כך טובה בתפקיד, כי היא התקשתה לכתוב כתבות, ולא פחות חשוב, היא הייתה מאוד אכפתית לאנשים. אתם בטח שואלים למה זה בעייתי. שאלה נפלאה. הסיבה היא שאופרה הייתה מסקרת אירוע קשה, כמו שריפה, וכשהייתה חוזרת לאולפנים, במקום לכתוב כתבה, היא הייתה מתקשרת לרשויות לנסות לעזור לנפגעים.
מחלקת רווחה, שלום. איך אפשר לעזור?
שלום. הייתה היום השריפה בבניין בדרום העיר. בטח שמעתם על זה.
יכול להיות. איך אני יכול לעזור, גברתי?
אני רוצה לדעת מה אתם הולכים לעשות עם האנשים שאיבדו את מקום המגורים שלהם.
תראי, גברת, יש לנו פרוצדורה קבועה בעניינים האלה.
מה היא?
הם צריכים לקבל דוח על מה שקרה ממכבי האש, ואחר כך לקבל דוח מהעירייה על השריפה. כשיהיו להם את הדוחות, הם צריכים לבוא אלינו ולהציג לנו את הדוחות, ואז נוכל לבדוק ולראות מה אנחנו עושים.
מה? אבל זה עלול לקחת המון זמן. איפה הם ישנו הלילה?
תראי, גברתי, אני רק מסביר לך לגבי הנהלים שלנו.
כן, אבל זה לא ממש עוזר. מי יכול להאיץ את העניינים?
להאיץ?
כן, לא יכול להיות מצב שאנשים האלה ייפגעו שלא באשמתם. מי יכול לעזור?
גברתי, איך אמרת שקוראים לך?
אני אופרה, אופרה ווינפרי, כתבת בתחנת הטלוויזיה המקומית.
בשנת בשלב מסוים, הפכו את אופרה להיות מגישה בסופי השבוע, והיא עשתה עבודה נפלאה. היה הרבה לחץ בתחנת הטלוויזיה, וזה היה בשנות ה-70, כך שהיו שם המון סמים. אופרה עצמה התחילה להשתמש בסמים, בדגש על קוקאין, ונשארה עם ההתמכרות הזאת הרבה שנים. בתקופה שלה בתחנה, היא זכתה בכמה פרסים על העבודה שלה, והייתה מוערכת מאוד. בשלב מסוים, היא קיבלה הצעה לעבור לאטלנטה, שהייתה עיר גדולה יותר, אבל היא דחתה את ההצעה. היא עדיין לא הייתה בשלה לעבור. כמה זמן אחרי, הגיעה הזדמנות טובה בבולטימור. בתחנת הטלוויזיה המובילה בבולטימור, החליטו להרחיב את זמן תוכנית החדשות היומית מחצי שעה לשעה. היה להם מגיש חדשות אהוב מאוד, שהיה הסיבה המרכזית לכך שהם היו התחנה המובילה בבולטימור, והם חיפשו מישהו שישלים אותו. החיפוש היה מכל ארצות הברית. אופרה כבר הייתה יותר משופשפת בתפקיד, והגיע הזמן עבורה להתקדם. היא שלחה לתחנת הטלוויזיה בבולטימור מועמדות, והם החליטו לקבל אותה, על אף שהיא הייתה רק בת 22. בשנת 1976, אופרה עברה לבולטימור. אופרה סירבה לחתום על חוזה לחמש שנים, כי היא תהיה מבוגרת מדי כשהחוזה ייגמר, אז היא סגרה על חוזה לשלוש שנים בתחנה. התחנה עשתה פרסום גדול על ההגעה של אופרה לתפקיד, אבל הכוכב הגדול היה עדיין המגיש הוותיק והאהוב. די מהר התגלעו בעיות ביניהם. אופרה הייתה נותנת לאחרים לכתוב לה את החומר, הייתה מגיעה לתחנה ממש קרוב לרגעי השידור, ועשתה טעויות הקראה בשידור. לא רק זה, היא נהגה להביע את הדעה האישית שלה על כתבות וחדשות, והכי גרוע, היא פנתה אליו יום אחד ואמרה לו בצחוק, אתה מספיק מבוגר כדי להיות אבא שלי. המגיש הוותיק היה נגדה. בינתיים, הרייטינג של התוכנית היה בירידה. אחרי 8 חודשים בתפקיד, הם החליטו להוריד אותה מחדשות השעה 6. המגיש הוותיק עמד מאחורי המהלך. הם הורידו את אופרה למשימות חדשותיות קטנות. אופרה חשבה להתפטר, אבל ורנון ואחרים המליצו לה להישאר, כי יש לה עבודה בטלוויזיה שמשלמת טוב. גם נשאר לה מעל שנתיים עד סיום החוזה, והיא הייתה צריכה את הכסף. כנראה מהלחץ התחיל לנשור לאופרה השיער בקצב רציני, עד שהופיעו לה קרחות בראש והיא נאלצה ללכת עם מטפחות ראש. אופרה חזרה לעבוד קשה. היא הגיעה מוקדם כל יום ונשארה עד מאוחר. היא יצאה לכל ידיעה חדשותית שרק אישרו לה. אחד מהגורמים שעזרו לה לעבור את המשבר בצורה טובה, היה זוגיות שלה עם כתב חדשות יהודי, לבן, שתמך בה. הם היו ממש קרובים, וזה היה נראה רציני ביניהם. כשהוא עזב לניו יורק בגלל העבודה, הקשר הסתיים. בתחנה בבולטימור, אופרה הכירה את החברה הטובה ביותר שלה, גייל קינג, שמאז הפכה להיות גורם משמעותי מאוד בחיים של אופרה. היא גם הכירה שם עוד מישהי שתהיה חברה קרובה, מריה שרייבר, שהייתה בת למשפחת קנדי, וכעבור כמה שנים התחתנה עם ארנולד שוורצנגר. מתישהו בין האכזבות שעברו על אופרה, היא התחילה את הבעיות שלה מסביב לאוכל ולמשקל. הפעם הראשונה שהיא הלכה לדיאטנית הייתה בבולטימור. היא התחילה לאכול והרבה. היו סיפורים רבים על זה שאופרה אכלה המון. היא הייתה יוצאת באמצע הלילה עם פיג'מה לקנות עוגיות וזוללת ככל יכולתה כשהיא הייתה לבד. כך התחיל סיפור האוכל והמשקל של אופרה. באביב של שנת 1977, מנהל התחנה הפך להיות גם מנהל הרשת של 5 תחנות ברחבי ארצות הברית, שהתחנה בבולטימור נמנתה ביניהן. הוא חשב שהתחנה לא ממצה את הפוטנציאל שלה, והחליט ליצור תוכניות יומיות שיפנו לקהל עקרות הבית. הוא רצה ליצור להן תוכניות איכותיות שידברו אליהן וידברו איתן בגובה עיניים, ואשתו הציעה לו את אופרה כי היא הייתה מאוד אנושית בעיניה. בשלב ההוא, אופרה הצליחה לקבל כבר תפקידים טובים יותר בחדשות של התחנה. הוא זימן את אופרה לפגישה. הוא הציע לה שתגיש עם עוד מנחה תוכנית אירוח בבוקר, ותנחה גם חלק של שעשועון יומי באורך של חצי שעה שנקרא מצלצלים עבור דולרים. אופרה לא רצתה, היא רצתה להיות בחדשות. מבחינתה, תוכניות האירוח האלה היו ירידה ברמה. היא בכתה במשרד שלו וסרבה. המנהל שכנע אותה שזה יהיה הדבר הטוב ביותר עבורה ושהוא יעזור לה, כי ההצלחה שלה היא גם ההצלחה שלו, ולבסוף היא הסכימה. המנחה השותף היה גבר לבן, יהודי, נשוי, עם אגו ענק. בינו לבין אופרה הייתה כימיה נפלאה. הם היו חברים טובים גם מחוץ לתוכנית, ואופרה הייתה ממש בת בית אצלו. גם הוא הגיע מתחום החדשות. הוא היה מנחה איתה את התוכנית בבוקר, ובערב הוא היה מופיע ככתב חדשות. אופרה עדיין הקריאה את החדשות בצהריים, בנוסף לפרויקטים החדשים שהתחילה לעשות. מהרגע שאופרה התחילה לעשות את אנשים מדברים, היא הבינה שהיא מצאה את הייעוד שלה. היא נהנתה מאוד מהגשת התוכנית. הביקורות די קטלו את התוכנית ואת המגיש השני, אבל באופן מפתיע אהבו את אופרה. הדרך בה הם פעלו יחד בתוכנית הייתה מעניינת. הוא רצה להביא יותר פוליטיקאים ואנשי עסקים, הוא החשיב את עצמו כעיתונאי והיה חשוב לו לשמור על התדמית הזאת. אופרה לעומתו רצתה יותר סלבריטאים, אנשי אופנה ודוגמניות. איכשהו הם מצאו את הדרך באמצע. הוא היה שואל את השאלות הרציניות, העיתונאיות יותר, ואופרה הייתה בדרך כלל במילותיה, השכנה החטטנית שרוצה לדעת הכל. ג'ו, בתור כתב מוערך בעיתון, מה דעתך על מצב הפשע בעיר?
לדעתי המצב לא כל כך טוב.
מה הכוונה?
אני מסתובב ברחובות הראשיים, ואני שומע ורואה דברים לא חוקיים.
כמו מה?
אני שומע שברחובות צדדיים עושים עסקאות סמים, ואני רואה יותר זונות.
אתה אישית רואה את הזונות?
כן.
ויש להן הרבה לקוחות?
אני מניח שכן.
מי סוג הגברים שמגיעים לזונות?
אופרה, אני בטוח שהוא לא מסתכל על הלקוחות.
למה לא? לא מסקרן אותך לדעת מי הולך לזונות? לא מעניין אותך לדעת אם יש שם מישהו שאתה מכיר?
אני לא ממש מסתכל על זה.
חבל, אני הייתי מסתכלת. מה, לא הייתם מסתכלים?
אויש, אופרה. אופרה שאלה את השאלות הפרובוקטיביות והאישיות, כאלו שגרמו למנחה השני לזוז בכיסא שלו בחוסר נוחות. לא רק זה, אופרה נהגה לערב את הקהל בתוכניות, מה שהוציא את המנחה השני עוד יותר מאזור הנוחות שלו, ובכל זאת הם מצאו דרך לפעול בשותפות מלאה. בנוסף לכל הנושאים הרציניים, הם הביאו לתוכנית זונות, טרנסקסואלים, דיברו על סקס, בישול ותחום היופי. אנשי ההפקה אהבו מאוד את אופרה, ואחת מהמפיקות אפילו עזרה לאופרה להשתפר, רק בדרך שונה. היא נהגה לכעוס על אופרה כשהיא לא הייתה מספיק משוחררת בשידור. היא הייתה אומרת לה, את עוצרת את עצמך, תמיד תשאלי את השאלה הראשונה שעולה לך בראש. ואופרה התחילה לעשות את זה. הקהל אהב את התוכנית. אופרה רצתה להיות שדרנית בחדשות. היא באה עם תשוקה עצומה להגשים את עצמה, וזה עבד. הדרייב שלה היה גבוה להגיע ליעד הזה, והדרייב הזה הוביל אותה לעבוד עבור היעד שהיא רצתה, וגם עזר לה כשהגיעו האתגרים. ככה זה כשממש רוצים לעשות משהו. אין דבר שיכול לעצור אותנו בדרך להשגת היעד שלנו. אני יכול לומר את זה במילים אחרות. כשאנחנו אוהבים משהו, נוצר לנו דרייב חיובי להגשים אותו. ואז, כל מכשול בדרך, לרוב, ייראה לנו כעוד איזה אבן קטנה בדרך ליעד שלנו. בפרק הבא, נשמע על יצירת תוכנית האירוח שהפכה את אופרה לסנסציה עולמית. נשמע גם על ניסיון של אופרה כשחקנית, מה שבדיעבד עזר מאוד להצלחה שלה ולפרסום שלה. בקיצור, יהיה מעניין. ידעתם שיש דרך לשפר את הביטחון העצמי שלנו? אז לפני 16 שנים עשיתי את סדנת מהות. דרך כמה מהתהליכים שעשיתי שם, למדתי איך לחצות את הפחדים שעצרו אותי, וכך גם העליתי את הביטחון העצמי שלי. הפודקאסט הזה הוא אחד מהתוצאות של אותם התהליכים. מי שמעוניין לשמוע יותר, מוזמן לשלוח אליי הודעה פרטית, או פשוט להיכנס לפייסבוק של Humanication. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשתף אחרים. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בדף הפייסבוק המיוחד שיצרתי עבורו. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. אני אשמח לקרוא הצעות שלכם על אנשים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם. בנוסף, למי שמעוניין באימון אישי, פרסום בפודקאסט, הרצאה או עצה טובה לאתגר שיש לכם, מוזמן לשלוח אליי הודעה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. התוכן של השיחות הוא אמיתי, על פי המחקר שעשיתי, אבל אין דרך אמיתית לדעת מה בדיוק נאמר בשיחות. את השיחות האלו, לרוב, אני מדבב. לפעמים בעזרת הבנות שלי ולפעמים בעזרת אחרים. אמנם לא הכל באמת נאמר בשיחות המקוריות, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן, ניפגש בפרק הבא.